קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבוע אנחנו קוראים פרשת במדבר, אבל יום רביעי פרשת במדבר חל השנה חפחת אייר, שזה יום ירושלים. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט. לכן השיעור היום יעסוק בקדושת ירושלים ובהגדרה הלכתית מהי ירושלים. ידוע ששיטת הרמב״ם היא שירושלים יש לה במובן מסוים דין של מקדש. כתוב במשנה במסכת ראש השנה שבשבת לא תוקעים בשופר. חכמים גזרו לפי הבבלי, משום גזירה דרבה, משום גזירה שמא אנשים יטלטלו ברשות הרבים. חכמים גזרו ששבת שבת חל בראש השנה, אם ראש השנה חל בשבת, אז לא יתקו בשופר. במשנה כתוב, במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. בבית המקדש יש הלכה מיוחדת שלא תוקעים בשופר. שכן תוקעים בשופר בבית המקדש, למרות שלא תוקעים בגבולים. רש"י מסביר במסכת ראש השנה, בגלל שאין שבות במקדש. איסורי דרבנן מסוימים הם לא תקפים בבית המקדש. אין שבות במקדש. אחרונים העירו שלכאורה הדבר הזה קצת קשה, משום שהדין אין שבות במקדש מתייחס להלכות הנצרכות והדרושות לעבודה בבית המקדש. ולכן, בקשר לעבודות בבית המקדש, אז שבותים הותרו. אבל לא נגיד סתם שאין איסורי דרבנן בבית המקדש. בית המקדש, בוודאי, כך טוענים רוב האחרונים, הרבה האחרונים, שיש איסורי דרבנן בבית המקדש, אבל דברים שהם צורך המקדש לא גזרו בשבת. ממילא, חידוש הרש"י שלא תוקעים בשופר בשבת בגלל שאין שבות במקדש, לכאורה הוא קשה, משום שזה לא צורך המקדש, אלא אם כן לחדש חידוש בלכות שופר שאין כאן מקומו. הרמב״ם למד, אין שבות במקדש, לא שזה מתיר לנו את האיסורי דרבנן, סיבה אחרת לגמרי יש. מותר לתקוע בשופר בבית המקדש, משום שזה מקום סנהדרין, מקום שמשם תורה יוצאת לכל ישראל, ולכן מותר לתקוע במקום בית דין, וכמובן יש דיון היסטורי בקשר לתקיעה ביבנה בזמנו, אבל בעיקרון הרמב״ם פוסק שירושלים יש לו דין של מקדש, ולא תוקעים בשופר, ותוקעים בשופר גם בראש השנה שחל בשבת. התעורר דיון גדול בקשר לרמב״ם הזה, הלכה למעשה לפני הרבה שנים, אם אכן באמת יכולים להרכיב בית דין, להרכיב סנהדרין, ולתקוע בשופר בשבת. אבל דיון נוסף התעורר בקשר לשאלה של נטילת לולב בכל ימי השבוע. הרי כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענב עץ אבות וערבי נחל, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ואנחנו קיבלנו את הפירוש, ולקחתם לכם ביום הראשון שיש מצווה דאורייתא לקחת את הלולב רק ביום הראשון. בשאר ימי סוכות אין חיוב ליטול לולב. אבל סוף הפסוק, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, אומר שיש מצווה מיוחדת של שמחה לפני הקדוש ברוך הוא שבעת ימים. מכאן אנחנו לומדים שבמקדש יש עניין ליטול לולב כל שבעה מצד הדין. לפי הרמב״ם שראינו בהלכות שופר, יוצא שגם יש חיוב מן התורה ליטול לולב בבית המקדש, דהיינו בירושלים, מדורייתא. ובכן יש לנו חידוש הלכתי היום, משום שאומנם אין בית המקדש, אבל אנשים שנמצאים בעיר העתיקה, אנשים שמגיעים למשל ליד הכותל להתפלל בסוכות, לפי דברים האלה יש מקום להגיד שעכשיו הם חייבים בלולב מן התורה, ולא סתם כמו התקנה שהתקינו כזכר למקדש. יש כמובן נפקא מינה, יש כאלה שמחמירים שאפילו מהם התפללו שחרית באיזה בית כנסת איפה שהם גרים. אני גר למשל באלון שבות, ויש אנשים שקמים בבוקר מתפללים בבית הכנסת, אבל אחר כך רוצים לבקר, להגיע מעין עלייה לרגל, להגיע לירושלים, ואז יוצא שאם הם נכנסים לירושלים, יכול להיות שעכשיו הם חייבים בלולב מן התורה, ומה שהם קימו בבוקר, באותו יום הם קימו, אולי הם קימו מצווה דרבנן, ויש כאלה שמחמירים ליטול דווקא עוד פעם כדי לצאת את המושג הזה דאורייתא. היה זה, על זה ויכוח גדול, אם באמת לפי הרמב״ם אנחנו אומרים שירושלים זה מקדש גם לעניין נטילת לולב, אבל בוודאי בעניין שופר הרמב״ם חשב שירושלים ומקדש זה היינוח. קדושת לא בדיוק היינוח, הרי בכל אופן קדושת ירושלים, קדושת המקדש חמורה מירושלים, אבל במקדש, בירושלים יש דין של מקדש. התפילות שלנו בתוך 18 מפורשות בגמרא במסכת מגילה דף י"ח, ושם הגמרא דף י"ז י"ח, ושם הגמרא מסבירה את סדר הברכות בתפילת 18, ושם כתוב: ולירושלים יחה בכם תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. בסידור שלנו כך נתפס: ולירושלים ירחה ברכים תשוב ותשכם בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. ולפי הנוסח המקובל: וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין, ברוך אתה השם בונה ירושלים. לפי מה שאני מסביר עכשיו, בונה ירושלים כולל בתוכו גם את בניין בית המקדש. רש"י במסכת מגילה מפרש את הגמרא ואומר שהסדר של 18 הוא בגלל שכתוב בגמרא: כיוון שנבנית ירושלים בדוד. והגמרא מביאה על זה פסוק. אומר רש"י: אחר ישובו לבית המקדש וביקשו את הקדוש ברוך הוא ודוד מלכם. רש"י למד שאחרי בניין בית המקדש, שזה כלול בברכה ודירושלים ירחה ברכים תשוב בונה ירושלים, רק אחר כך יש הברכה של צמח דוד עבדך, שזה מתייחס למלכות דוד המלך. אחרונים העירו על דברי רש"י שלכאורה הסדר צריך להיות שונה. הרי לפי שיטת הרמב״ם בהלכות מלכים, ממש בהתחלה אומר הרמב״ם: שלוש מצוות נצטוו ישראל בזמן כניסתם לארץ. אומר הרמב״ם: להעמיד מלך, להחריד זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. אז לכאורה הסדר הוא להעמדת מלך קודמת לבניין בית המקדש. וכאן לפי התפילה אנחנו אומרים, איך שרש"י הסביר: ולירושלים יחה בכם תשוב ותשכם בתוכה בוני ירושלים, הכוונה לבניין בית המקדש. אז לכאורה זה קודם לדוד המלך לפי הסדר שלנו. האחרונים העירו שלפי הרמב״ם זה שונה. אולי רש"י באמת חולק על הרמב״ם ורואה את סדר הדברים בצורה אחרת, אבל דבר אחד בסיסית רואים משם, שרש"י חושב שהתפילה ולירושלים ירחה ברכים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת כוללת בתוכה את בית המקדש גם כן. אולי הכוונה ותשכון בתוכה מתייחס לבניין בית המקדש, אולי הכוונה ובני אותה, בקרוב בימינו בניין עולם, זה לא רק הבניין של העיר, אלא גם בניין ירושלים. בכל אופן, הברכה כוללת, ברוך אתה השם בונה ירושלים, כוללת בתוכה, לפי דברי רש"י, בניית ירושלים ובניית בית המקדש. ראינו שיש בתוך התפילה הזאת, בתוך התפילה הזו שמירך, לפי רש"י, ברכה או תפילה על בניין בית המקדש. אבל לכאורה, חוץ מבית המקדש, וחוץ מהקשר שדיברנו בין ירושלים לבין מקדש, רואים כאן שיש קשר בין דוד המלך לירושלים, שהרי באותה ברכה מברכים וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין. אומרים גם בניין ירושלים וגם כיסא דוד. וזה לכאורה תמוע, משום שהרי יש ברכה מיד אחר כך. הברכה את צמחתי ועבדך מהרה תצמיח מתייחסת לכיסא דוד עבדך. אז למה בתוך התפילה הזאת ולירושלים ירושלים גם מזכירים וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין? ומה שמעניין מבחינה היסטורית, כדאי לעיין ולראות את הנוסחאות המקוריים בקשר לברכה הזאת. הרב בעל סלוטה דאברהם, פירוש חשוב מאוד על הסידור, הרב אברהם ורדיגר, כתב על זה קצת באריכות, והוא מסביר שהברכה שלנו, כפי שקראתי אותה, זה הברכה המקובלת ברוב המנהגים, אבל בסידור הרב אמרם גאון, או בסידור הרמב״ם, הקטע וכיסא דוד עבדך בכלל לא קיים, משום שיש באמת ברכה מיוחדת בפני עצמה. בירושלמי, כנראה שיש את הנוסח הזה, וכיסא דוד מהרה לתוך התחין. והוא מביא את רבנו ישעיה, שמסביר שגם אחרי שתיקן שמואל הקטן ברכת המינים, הרי אנחנו יודעים שהמושג של 18 זה 18 ברכות. בא שמואל הקטן והוסיף ברכה, ועכשיו יש אצלנו יוטט ברכות. אבל רבנו ישעיה מביא שיטת כנראה הירושלמי והתוספתא, שבזמן הקדום באמת רק אמרו 18 ברכות. והיו כוללים ברכת דוד בבוני ירושלים. בעצם הייתה ברכה אחת. ולירושלים לך ברכם תשוב, ומזכירים בתוך הברכה הזאת את דוד המלך, והברכה הייתה אלוקי דוד ובוני ירושלים. כנראה שהבבלי חולק בזה על הירושלמי, משום שלפי הבבלי כתוב בגמרא בפרק הרבה פסחים, דווקוף י' ז' עמוד ב', שיש ברכה מצמיח קרן ישועה, שזה הברכה של סוף את צמח דוד עבדך. אז לכן, הוא אומר שלפי המנהג שלנו, שאנחנו עדיין אומרים י' ברכות, אנחנו כן מפצלים את זה לשתיים, אז הגרסה הזאת וכיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחין אכן לא הייתה קיימת אילו היו באמת שתי ברכות. והוא אומר שבאיטליה, במקום שהיה מנהגי ארץ ישראל, אז באמת הם אמרו כמו מנהג ארץ ישראל, אבל המנהג במשך השנים קיבלנו לפי הבבלי את הברכה וכיסא דוד מהרה לתוך התחין, ולכן אמרנו את זה גם כשאמרנו את שתי הברכות, וזה שאמרנו וכיסא דוד עבדך כאילו זה שריד מזה שפעם אחת היינו מכניסים את זה הכל לברכה אחת, אבל היום בעצם זה שתי ברכות. יוצא אם כן שהמנהג שלנו שמזכירים מלכות בית דוד בבניין בקטע בדרושי מרחה, הוא כנראה לא בדיוק במקום. לא רק זה, יש מנהג חבד, והרב סלוויצ'יק אמר לפי הנוסח הזה, והוא הסביר את זה, שהנוסח שלו, הנוסח של חב"ד, ולירושלים יחה באחים תשוב ותשכם בתוך אשר דיברת, וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. זה נכון שהם עדיין משאירים את הקטע וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין, לתוך התפילה, ולא, כמו שכתוב אצל הרמב״ם, אבל שינו את הסדר. ולמה שינו את הסדר? אז בגלל שיש לנו כלל בתפילה, שהברכה תמיד היא מעין החתימה. הברכה כוללת בתוכה את הקטע שהיה הקטע האחרון לפני הברכה. ובכמה מקומות בתפילה אנחנו יודעים שלכאורה הפסוק האחרון או המשפט האחרון שאומרים לפני הברכה לא תואם את הברכה, ובכן באופן עקבי בחב"ד השמיטו או שינו את המשפט האחרון. למשל במעריב כתוב אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך השם יוצא המאורות. ובנוסח חב"ד משמיטים את הפסוק האחרון כדי לצרף את הברכה לחתימה, כדי להגיד יותר דומה למשפט האחרון. וכך מצאנו בכמה מקומות אחרים שדואגים יותר לשים את הברכה, לנסח את הברכה מעין החתימה. כאן החתימה במקרה שלנו זה הרי בונה ירושלים, ולפי הנוסח המקובל המילים האחרונות זה וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין. ובכן החתימה הייתה צריכה באמת לכלול בתוכה את דוד המלך, כפי הנוסח שאמרנו שפעם היה, שצירפו את שתי הברכות ביחד, והיו אומרים משהו בקשר לדוד, וגם משהו בקשר לבני ירושלים. אבל מנהג שלנו שאומרים וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין, שזה השתרבב, כך הסביר הרב בר צלוטה דאברהם, איך המנהג הזה השתרבב, אבל זה נשמע מוזר שהקטע וכיסי דוד עבדך הוא צמוד לסוף, לחתימה, לכן בחב"ד שינו את הסדר. אמרו וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, ואז בונה ירושלים מצורפת ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. היו כאלה, וכך הרב ורדיגר הביא שם בסידורו, שהסבירו בכל אופן את המשפט האחרון וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין, שזה כן מהווה מעין החתימה, בגלל שאומרים את המילה לתוכה. אמנם וכיסי דוד מהרה התחין זה מלכות בית דוד, אבל ברגע שאומרים לתוכה אז כאילו מזכירים את ירושלים, ולכן בונה ירושלים זה כן מעין החתימה, מעין החתימה של המילה לתוכה. אבל יש מקום להסביר את מנהגנו בצורה אחרת. כבר דיברנו שבזמן שמדברים על ירושלים, מדברים על ירושלים ובית המקדש. לפי הרמב״ם קדושת ירושלים היא, יש בה קדושה המקדש. אבל כנראה כאן לומדים דבר אחר. הברכה של ירושלים, התפילה של ירושלים, בניין ירושלים, זה כולל מלכות בית דוד. אין בניין ירושלים שלם, אלא אם כן יש מלכות בית דוד. והברכה האלה, הברכות שאנחנו אומרים בתפילה, משקפות שני דברים שונים. ולירושלים יחה בכם תשוב, הברכה אכן מתייחסת לירושלים. אבל ירושלים שכוללת בתוכה מלכות בית דוד, אבל לא מזכירים את מלכות בית דוד בגלל שרוצים להזכיר מלכות בית דוד באופן עצמאי. רוצים כאן להזכיר מלכות בית דוד בגלל שזה חלק מבניין ירושלים. ולכן זה מעין החתימה. הברכה הבאה שאנחנו אומרים אותה כשתי ברכות, היא ברכה מיוחדת על מלכות בית דוד, שאיננה קשורה דווקא לירושלים. את סמך דוד עבדך מהרה תצמיח, קנות המשועתך כדי שועתך קיווינו כל היום, הברכה הזאת מתייחסת למלכות בית דוד. הברכה בירושלים ירחה כוללת בתוכה גם את ירושלים, אבל גוללת מלכות בית דוד לא בתור מלכות בית דוד באופן עצמאי, אלא בתור מלכות בית דוד שזה מהווה חלק מבניין ירושלים. ולכאורה רואים את הדברים בצורה יותר ברורה בהלכות ברכת המזון. ידוע שהתורה אמרה ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. מצווה מן התורה לברך ברכת המזון. וכמו שהרמב״ם הבין שתפילה היא מן התורה, אמנם הנוסח איננה מן התורה, רק לפי הרמב״ם צורת התפילה היא מן התורה, הצורה החיצונית, אבל המילים הן לא מדאורייתא, אז כך בברכת המזון. אנחנו נגיד שחייבים לברך, יש מצווה מן התורה לברך, אבל הנוסח זה כבר לא מן התורה, הנוסח שחכמים המציאו. אמנם, יש לנו שלוש ברכות מן התורה בברכת המזון. ברכה ראשונה, הזן את הכל. ברכה שנייה, על הארץ ועל המזון. וברכה שלישית, בוני ירושלים או בוני ורחמה בירושלים. אלה שלוש ברכות הן מן התורה. הברכה הרביעית, הטוב והמיטיב, אז הברכה הזאת היא דרבנן. וגמרא מסבירה במסכת ברכות, למה תקנו ברכה דרבנן, אנחנו נעסוק רק בברכות, השלוש ברכות שהן מן התורה. אם אנחנו נפרש שיש מושג של שלוש ברכות מן התורה, פירושו שבתוך הפסוק, אני חייב למצוא רמז או מקור לשלוש ברכות אינדיבידואליות. כתוב בתורה, ואכלת וסברת, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. ובכן, הברכה הראשונה, לפי המסורת שלנו, הברכה שנתקנה ידי משה רבינו, במדבר, הברכה הזאת כוללת בתוכה הודעה לקדוש ברוך הוא על אוכל, על זה שהוא מסביע לכל חי רצון. מובן, הזנת הכל. הברכה השנייה, על הארץ ועל המזון, שיש בזה הודעה על ארץ ישראל, זה גם כן מובן שהרי הפסוק אומר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, שצריכים להזכיר ברכת המזון, בתוך ברכת המזון צריכים להזכיר את ארץ ישראל. וכמובן בימי משה, שמשה תיקן ברכה ראשונה, סביר שאין חיוב להזכיר ארץ ישראל, לא הגיעו לארץ ישראל. אי אפשר להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה לפני שהגענו לשם. אבל יהושע בא ותיקן את הברכה השנייה, נודה לך על הארץ ועל המזון. ומובן שזה בין התורה. הברכה השלישית היא ברכה שהיא שונה לגמרי מאשר שתי הברכות הראשונות. קודם כל, יש בזה בקשה. שתי הברכות הראשונות, לכאורה, יש בהם שבח והודעה. אז זה נותן עולם כולו בטובו, בכן הוא נותן לחם לו ברסר, יש בזה שבח. נודה לך, כמובן זה לשון הודעה. ודווקא הברכה השלישית, יש בה מימד של בקשה. ואחים נא, או יש גרסה נחם, נחמנו, על ישראל עמך, ועל ירושלים יראך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך. אבל הגמרא אומרת במסכת ברכות שמי שלא אמר ברכה שלישית, והגמרא קולט מי שלא אמר מלכות בית דוד בתוך ברכת המזון, מי שלא אמר את כל הקטע שאנחנו אומרים אחים עד ובני ירושלים, אמנם לא המילים המדויקות אבל הרעיון הכללי, מי שלא אמר לא יצא ידי חיוב ברכת המזון. משמע מן התורה שצריכים לברך את כל הקטע הזה, או לכל הפחות, להזכיר את המרכיבים של אותה התפילה, של אותה ברכה. איפה מצאנו את זה בפסוק? בפסוק כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. אני מבין שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל, צריכים להזכיר את ארץ ישראל. איפה מצאנו את הקטע השלישי? כנראה שאמרו כאן שני דברים חשובים. הארץ הטובה, זה לא רק ארץ ישראל. אולי הכוונה של טובה זה הכוונה של ירושלים. על ירושלים. אבל אפילו אם נפרש ככה, שהארץ איננה שלמה, אלא אם כן נזכיר את ירושלים, איך הגענו למלכות בית דוד? וכל שלא אמר מלכות בית דוד ברכת המזון לא יצא ידי חובתו. איך הגענו למלכות בית דוד? לפי דברינו, הדברים מובנים. ארץ ישראל אמנם לא שלמה בירושלים. ירושלים איננה שלמה בלי מלכות בית דוד. לכן בברכת המזון אומרים, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך גם המשכן ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. הברכה כולל בתוכה גם בניין ירושלים, ובניין ירושלים כולל בתוכו מושג של מקדש וגם מושג של מלכות בית דוד. ובכן, אם נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו, קדושת ירושלים, בניין ירושלים, זה קדושה שבאה מהמקדש, וכוללת בתוכה את הדין המיוחד של מלכות בית דוד, את המלכות המיוחדת, עצמאות ישראל של מלכות בית דוד. יש הלכה שכתובה בגמרא במסכת מועד קטן, אחד שמגיע לערי יהודה ורואה אותם בחורבנם, חייב להגיד פסוק מסוים ולקרוע. הלכה הזאת אנחנו לא נתייחס עכשיו. הלכה שלישית בגמרא שמה, מי שמגיע למקום המקדש ורואה את המקום חרב, קורא הקריאה השלישית ואומר פסוק מיוחד. גם את ההלכה הזאת אנחנו לא נתייחס אליה עכשיו. אבל באמצע כתוב מי שמגיע לירושלים ורואה את ירושלים בחורבנה, קורא קריאה שנייה, אחרי מלכות, אחרי ערי יהודה ולפני מקום המקדש, מי שרואה את ירושלים בחורבנה, קורא קריאה נוספת. רואים שירושלים היא מיוחדת מתוך ערי יהודה. למרות שקראו קריאה על ערי יהודה, צריכים לחזור ולקרוא קריאה שנייה על ירושלים. ועכשיו לפי דברינו, מה זה בניין ירושלים? בניין ירושלים כולל בתוכו מושג של מלכות בית דוד, מושג של עצמאות ישראל, ומושג של בניין בית המקדש. ובכן, נשאלת שאלה הלכתית, היום למעשה, האם צריכים לקרוא קריאה מי שנכנס לירושלים? ורואה הרי ירושלים ורואה את ירושלים בחורבנה. כמובן השאלה תלויה בהגדרה בחורבנה. האם ירושלים היום על פי דין נקראת חריבה? הרב שכטר כתב מאמר הזה לפני שנים רבות, ומחמת חוסר זמן נגיד בקיצור נמרץ, שאפשר לתלות את השאלה הזאת אם היום הלכה למעשה צריכים לקרוא קריאה על ירושלים בשאלה שדיברנו עד עכשיו. ירושלים כוללת בתוכה גם בניין בית המקדש וגם מלכות בית דוד. אפשר להגיד שכל זמן שיש עצמאות ישראל או ריבונות ישראל על ירושלים, אז אמנם אין לנו את המלכות שהיינו מצפים לה, בוודאי שאין לנו מלכות בית דוד בתפארתה, אבל אולי זה לא נקרא בחורבנה. כמו שבערי יהודה בחורבנם, אם העיר איננה חריבה, ויש בה תושבים יהודים שגרים בעצמאות ישראל, אז בוודאי שם לא היינו קוראים קריאה בזמן הזה. אם בערי יהודה יש עצמאות ויש תושבים יהודים, בוודאי שלא יקראו קריאה במקום הזה. אם הקריאה המיוחדת על ירושלים היא מחמת היעדר עצמאות ישראל, היעדר מלכות בית דוד, במובן מסוים, יש לטעון שהיום לא צריכים לקרוא קריאה. ואם נגיד שהקריאה המיוחדת לירושלים בגלל שירושלים זה מקדש וזה קריאה לפני שמגיעים לבית המקדש, אבל קריאה ירושלים בתוך עיר המקדש ואין מקדש, אז אולי צריכים לקרוא קריאה בזמן הזה, בהנחה שבבית המקדש, שבמקום המקדש ודאי צריכים לקרוא קריאה, אם זה נכון, אז אולי בירושלים, שזה עיר המקדש, צריכים לקרוא קריאה. כמו שהזכרתי, הרב שכטר העריך במאמרו לדון בשאלה הזאת, בסוף הוא הסיק להלכה שיש מחלוקת הפוסקים, ויש כלל הלכה כדברי המקל בעבר, והוא אומר שההלכה הזאת מתייחסת גם לדיון הזה. אני אמרתי את הדברים בקיצור נמרץ, אבל השאלה העקרונית שראינו, שירושלים כוללת בתוכה גם בניין בית המקדש וגם מלכות בית דוד. נסכם בשני ממרות של אגדה שמשקפות את הדברים בצורה ברורה. בספר תניה, יש ספר תניה לא של בעל התניה הרבי מחב"ד, אלא אחד מגדולי הראשונים, רבינו יחיא ברבי יקותיאל ברבי בנימין הרופא מרומא, כתב ספר שיש בו אוסף של דינים מנהגים לעם ישראל, ויש הדפסה, הוצאה מיוחדת של ידידי זכרונו לברכה הרב גדליה פרדר, ספר תניה רבתי, והוא מביא שם מדרש. כשבנה שלמה את בית המקדש, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. הברכה על בניין בית המקדש הייתה לא בניית בית המקדש, בונה ירושלים. סימן כשבית המקדש נבנה, הברכה הייתה שעכשיו ירושלים היא שלמה. ירושלים זה עיר מקדש. מצד אחר, מצאנו בגמרא בבבא קמא, דף צדיק זין עמוד ב', אומרת הגמרא, איזו מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. מה זה ירושלים? יש מטבע מיוחד לירושלים, אבל מה יש בתוכו? כמובן, בניין ירושלים עיר הקודש, ואולי זה כולל מקדש, אבל הצד השני של המטבע זה דוד ושלמה. אין ירושלים שלמה בלי בניין בית המקדש ובלי מלכות בית דוד. נזכה שנראה בטוב ירושלים, ונזכה לראות בניין בית המקדש ומלכות בית דוד בתפארתה. במהרה אבי אמנו.